היום אנחנו נעסוק בחלק השני של הדיון בשאלת עמדות הרב קוק ביחס למניפסט הקומוניסטי, ונעסוק בעיקר בשני ערכים מתוך, או שני נושאים מתוך המניפסט. אחד זה המהפכנות, והשני זה שאלת ניצול הפועלים והפתרון שלה. כמו שכבר קראתי במניפסט, כותב קרל מרקס שהפתרון לכל המצוקות החברתיות הוא פתרון של מהפכה שתשנה את העולם מקצה לקצה, כלשון האינטרנציונל הסוציאליסטי, עולם ישן עדי יסוד מחריבה. הרב קוק מתייחס ישירות לגישה המהפכנית, ואת זה הוא עושה דרך דבריו בעניה לסוגיה במסכת שבת, מקור אחד לפניכם. בגמרא כתוב כך: שמעון בן שטח תיקן כתובה לאישה וגזר תומה על כלי מתכות. שואלת הגמרא, כלי מתכות? דאורייתא תנינו, בשביל מה יש צורך בתקנה של שמעון בן שטח אחרי תומת כלי מתכות עם התורה? משיבה הגמרא לו, נצריכה אלה לתומה ישנה, ומספר את סיפור דאמר יהודה אמר רב, מעשה בשל ציון, אולי צריך לומר בשלום ציון המלכה, שעשתה משתה לבנה ונטמאו כל כליה ושברתן, ונתנתן לצורף וריתחן ועשה מהן כלים חדשים, ואמרו חכמים יחזרו לתומתן ישנה, מיתמה משום גדר מי חטאת נגעו בה. כלומר, שלום ציון המלכה עושה משתה, כאן בדרך כלל משתה זה חתונה לבן שלה, ונטמאו כל כליה, הדעת נותנת בתומת, אנחנו יודעים בתומת מת, אבל דרך כלל תמיד כל כך הרבה כלים זה רק בתומת אוהל, כלומר שמישהו בתוך הארמון נפטר, ועכשיו צריך לתאר את כל הכלים, וטהרה מתומת מת בדרך כלל עורכת 7 ימים, כמו שמסביר רש"י, נטמאו כל כליה במת, שאתה צריכה להמתין הזעת שלישי ושביעי במי פרה אדומה, לפיכך שברתה נמהר טהרתה לבוא ביום. כלומר שלום ציון מחפש פתרון הלכתי, איך אני מתארת את כל הכלים הרבה יותר מהר ולא צריכה לחכות שבוע שלם. מה הפתרון? היא שוברת את כל הכלים, ברגע שהכלים נשבור פוקעת ממנו אדומה, ואז היא מתקנת אותו, ועכשיו יש הכלי טהור ברגע אחד. ואמרו חכמים, אנחנו נחזיר אותם לתומה הישנה שלהם, לא על שום דבר, זה חכמים, זה שמעון בן שטח, זה התומה דרבנן, באמת מהתורה הכלים האלה תיאורים, כך שמעון בן שטח קובע שהם תמאים מדרבנן. למה? משום גדר מי חטאת, מסביר רש"י, נמצאו מי חטאת בטלים, שאינך אדם ממתין 7 ימים אלא שוברן ותשתכח תורת מי חטאת. כלומר הפתרון הזה כל כך טוב, והוא פתרון נכון, כי באמת מדאורייתא מתאר את הכלים, והוא כל כך מוצלח, שמי יחכה ומי יבחר, מי ירצה ללכת במסלול הראשי של 7 ימים והזעת מי פרה אדומה, שהוא יכול לפתור את הבעיה בצורה הרבה יותר קלה ומהירה בדרך הזאת, וכך בעצם ישתכחו, יעזבו את מי פרה אדומה והם יתבטלו, ירדו מה, כן, ישתכחו לחלוטין. הפשט הסיפור של הסיפור שמופיע פה בגמרא, מדובר פה על תקנה דרבנן שמתמת את הכלים, למרות שבאמת הם תיאורים, כדי שתשתכח תורת מי חטאת מי פרה אדומה. הרב קוק מסביר את הדברים בצורה שונה לחלוטין, והוא רואה בתומה התמודדות או דוגמה להתמודדות עם הרוע ועם המגרעות והחסרונות שיש בעולם. ובואו נקרא את הדברים בפנים. אני מדלג על ציטוט ומתחיל כך. אומר רב קוק במקום מספר 3, כלל עניין התומה ודרך התארה ממנה ודאי נסמכים אל החסרונות והמגרעות הנמצאים בעולם בכל סוגיו, בנפשו גופו נטיותיו בייחוד, והדרכים שבהם מתעלה הכל והתאר מכל רע, המושם עכשיו עליהם כמסע לעיפה. כן, כמו שאמרתי, התומה היא דוגמה להתמודדות עם רוע, עם חסרונות, וגם במובן הפרטי וגם במובן הציבורי. והנה שני דרכים, מוסיף רב קוק בפסקה השנייה, ישנה לתארת רע עבר, באשר הנמזג בדרכי החיים הוא הולך ומתפשט לפי ערך החלק שהוא נוטל בהם. על כן ישנה השקפה אחת שתסכים לבטן ולאבד בבת אחת סדרים ארוכים ישנים שבהם נשרש הרב הקלקול, ולבנות מהחומר העבר בניינים חדשים. כלומר יש גישה אחת שאומרת הפתרון הוא נהרוס את כל הישן שהוא כל כך ספוג במגרעות וחסרונות ונבנה במקומו משהו חדש. זה הציור ישנו בעולם בכללו, מגיע גם כן עד פרטיותו באדם. כלומר זה נכון גם באנושות ובחברה, ונכון גם באדם, האדם הפרטי. כשמוצא בנפשו רעות ומגרעות נושרשות מאוד, יש אשר יעלה לבבו מחשבה לחטט גופו ונפשו עד אשר כוחותיו ייחלשו ויצערו, עם השבירה של הכוחות כולם לא יישברו כוחות הרע וההפסד, ושוב ישוב לבנות בניין הגון בסדר נכון, לפי דרכי הצדק והתורה והמצווה. כן? ככה זה הרציונל של הדברים כאשר מדובר בחסרונות הפרטיים. והנה אם הייתה המידה הזאת נהוגה ביצירה בכלל, כבר היה ראוי לאבד עולם מלא בשביל החסרונות הרבים, בשביל העושק והמרוצה והנבלות שרשרישו שורשיהם בקרב המין האנושי. אם היינו מיישמים את השיטה הזאת על החברה, והיה צריך מזמן, כן, להרוס הרבה מאוד דברים בחברה בגלל החסרונות שיש בהם. אמנם, אדון כל המעשים, אוהב הרחמים, והוא חס מלאבד כל יציר פחות וכל כוח מהמציאות, הכן רק במקום שאין דרך אחר נמצא, שם יוצאת המידה של השחט, שרוף וחלה. אבל הדרך התמידי הוא לתקן בסבלנות, באורך הזמן וברחמים רבים את המגרעות, באופן שגם הכוחות הרעים לא יאבדו מן המציאות כי הם ישמשו לטובה. כלומר, הוא אומר, ישנם מצבים חריגים שבהם עושים את זה, כמו לדוגמה בפרשת נוח, המבול, אבל אפשר לומר גם שבעקבות הברית אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יותר לא חוזר, לא משתמש בכלי הזה של ההרס הטוטלי, אלא רק במקרים ספציפיים, אפשר דוגמה נוספת מהתנך, סדום ועמורה, שהם כן הושמדו, אבל הדרך התמידי, הדרך הסטנדרטית היא דרך של תיקון, ולמה? כי כאשר אתה הולך בדרך של הריסה, אתה גם מאבד את הכוחות, אתה מאבד את הכוחות הרעים ולא מתקן אותם. פה אנחנו אפשר להשתמש במונחים החסידיים של התקפיה והתהפכה, כלומר אם אתה רוצה לכפות או אפילו להשמיד את הכוחות הרעים, או שאתה רוצה להפוך אותם לכוחות טובים, ובדרך כלל הגישה בחסידות לנסות להפוך את הרע לטוב, ולהמתיק את המר, ודאי שהרב קוק מאוד מזדהה עם השיטה הזאת, ולכן הרב קוק אומר, הדרך ההרסנית היא דרך שיש בה הרבה הפסד, אתה מפסיד הרבה מאוד דברים שיכולת לתקן אותם. אבל עד עכשיו כמעט אין קשר או אפשר, בוא נאמר, קשר חלקי לשאלת המהפכנות באופן כללי. בוא נגיד שהרב קוק אומר, כשאתה עושה מהפכה אתה מפסיד הרבה מאוד דברים שיכולת לתקן אותם. אבל בפסקה שנקרא עכשיו הוא מדבר על נזק הרבה יותר גדול, ואפשר לומר שהוא כותב ממש דברים שכל מי שלומד היסטוריה מכיר. אמנם חכמים הורו שדרך זה יוכל להחזיר גם כן את טומאה ישנה. כלומר, לא רק שאתה מפסיד את מה שיכולת לתקן, אלא בעצם אתה לא מתקן בכלל. ורק על פי דרכה של תורה, לטהר ולתקן בערכת זמן, ושמירת הכלי בשמו, ושלמותו, ילך התיקון הכללי במהלכו. ודרך זה ראוי להירשם בהנהגת הממלכה גם כן. וכמה מסוכן הוא הדרך של הריסת הסדרים הישנים והחרבתם בשביל להביא איזה תיקונים נחוצים. כי בהתפשט מנהג כזה של הרס, של מהפכנות, יקום ממחבועם כל אז פנים וכל רק ופוחז, והתנסה להעמיד חזון במה שישלח יד בכל דבר מתוקן ומקובל, עד שהטהרה הרצויה הולכת בדרך התורה יחלילה תיבטל מפני פחזות הפוחזים והאידיוטים הקופצים בראש. כלומר, כאשר אתה הולך בדרך מהפכנית, בדרך של הרס, ואתה הורס את כל, את כל הסדרים של החברה, את כל המבנה של החברה, נוצר וקום. הוואקום הזה לא מתלה באנשים הכי עדינים והכי נעלים עם המחשבות הכי נשגבות. הוא מתמלא באנשים הכי כוחניים. ואותם אנשים כוחניים בסופו של דבר יביאו, יבנו מחדש את החברה עם כל אותם מגרעות שהמהפכה ניסתה לתקן. ואני אומר, הדברים האלה, כל מי שאנחנו, גם רפו כבר חי, אחרי, הרבה אחרי המהפכה הצרפתית וקצת אחרי המהפכה הרוסית, ואנחנו שאנחנו כבר יודעים מה סטלין עשתה, אנחנו יודעים שגם בצרפת המשטר הטרור אחרי המהפכה היה היום ונורא, במידה רבה אפילו יותר גרוע מהמשטר המלוכני שהיה לפניו, והמשטר הקומוניסטי בברית המועצות ודאי היה, או בוא נאמר, ככל הנראה היה גרוע בהרבה מהמשטר המלוכני שהיה לפניו, כי באמת אותם אנשים שבסופו של דבר תפסו את השלטון אחרי המהפכה לא היו אנשים הוגי הדעות, לא היו מרקס וחבריו הפילוסופים, אלא אותם, את כל אלה שלחו מהר מאוד לסיביר, ומי שהשתלט זה אנשי הכוח. ואותם אנשי כוח שהם נמצאים במצב שבו אין סדרים, אין שלטון, אין כללים, והם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, הם הופכים להיות מאוד מאוד מסוכנים, ובעצם הטומאה הישנה, כלומר אותם מגרעות וחסרונות שהיו, הם חוזרים והם מתממשים מחדש. ואני אומר כאנקדוטה היסטורית, אני אומר זה, אני מניח שאפשר להתווכח עם האמירה הגורפת הזאת, אבל זה אמירה, בוא נאמר, אני אומר את זה כנקודה למחשבה. ברוסיה היה משטר מלוכני, משטר של הצאר, שהיה משטר שתפיין בניצול ודיכוי של האזרחים. ואז הייתה מהפכה קומוניסטית, וקם משטר קומוניסטי שהתאפיין בניצול ודיכוי של האזרחים. ואז הייתה מהפכה דמוקרטית, שכן, בצורה די פתאומית ומהפכנית, המשטר הקומוניסטי התמוטט, והופיע משטר דמוקרטי, שגם הוא עד היום מתאפיין בניצול ודיכוי של האזרחים, אפשר לומר אפילו במידה פחותה, אי אפשר להשוות, אבל עדיין אי אפשר לומר שברוסיה יש הקפדה על זכויות אדם ועל זכויות הפרט, רחוק מזה מאוד. מה שמלמד שכנראה התרבות הפוליטית הרוסית היא בעצם הקבועה, ומה שמשתנה זה רק האנשים שבפועל יושבים על כיסא המנהיגות, והם מממשים כל פעם במידה זו אחרת את אותה תרבות פוליטית. אני אומר, ישנו שיפור ודאי היום ביחס לתקופת סטלין, בוודאי ביחס לתקופה הקומוניסטית גם כן, אבל עדיין השיפור הוא הרבה יותר איטי, הוא הרבה יותר איטי מאשר המהפכה שלכאורה שינתה את הכל, היא בעצם לא שינתה את הכל. ולכן אומר הרב קוק, המהפכנות מחזירה את הטומאה הישנה, היא לא מעלימה אותה. ולפעמים לא תעשה את זה גרוע יותר. התייחסות נוספת לאותה סוגיה, לגישה המהפכנית, ישנה במקום מספר 4, שם הרב קוק עוסק ברשבי ורבי אלעזר בנו, שהם חוזרים למערה, יוצאים מהמערה, והם שורפים כל מה שהם רואים, כן, מתוך ביקורת קשה על החיים הבנאליים והיומיומיים של האנשים, של אורחים רוחניים, והם חוזרים למערה ל-12 חודש, ונקרא, הדור הזו לטיבו טרס ירחי שטה במערה, אמרי משפט רשעים בגיהנום 12 חודש. והרגישו בעצמם שהם צריכים עכשיו להתרומם עד אותה מעלה שקרבת החוכמה האלוקית, עד שעם כל רוממותם ותביעותיהם הגדולות, עם כל זה יהיו מלאי רצון מהחיים ועסוקים בתיקונו. כמו שאנו רואים שחפץ השם יתברך הוא בהכשרו על פי מידתו. כלומר, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא הרי לא הולך בדרך הזאת, הדרך ההרסנית, ולכן גם הם צריכים לאמץ את הגישה האלוקית, הגישה של הקדוש ברוך הוא. אומנם לזה הם צריכים להחליף כמה עניינים מעצם טבע נפשם, שהם צריכים להשתנות על פי ההשקפה הזאת של הצורך להעלות את החיים כמו שהם למעלתם הראויה, ולא לשאוף למהפכה פתאומית שאי אפשר לה בלא חורבן העולם. כלומר, הנטייה הטבעית האישית שלהם הייתה למהפכנות, אבל הם הבינו שהם צריכים לוותר על הנטייה שלהם ולאמץ את הגישה האלוקית, שהיא גישה סבלנית הרבה יותר, על כן ייחדו לזה אותו הזמן הנועד לתקן את הנפשות מצד הקלקולים הנדבקים בעצם טבעה, שיום לצד הטוב ושינוי עצמיותם. כלומר, אומר רב קוק, מה הקשר משפט רשעים בגנום? הרי לא ברשעים אנחנו עוסקים פה, בצדיקי עולם, אלא כמו שרשע צריך לתקן את נפשו, לעשות שינוי בנפשו, וזה לוקח 12 חודש, גם הצדיקים האלה צריכים לעשות שינוי ממה שהיה נראה להם נכון, מגישה המהפכנית שלהם, אל גישה יותר סבלנית. ואני אומר, ההתנגדות של הרב קוק למהפכנות היא מאוד מתחברת לכל מי שמכיר דברים אחרים שלו, על הכמעה כמעה. כלומר, התפיסה שאומרת, הגאולה מגיעה בשלבים, באיטיות, לא בצורה מהפכנית, מאוד מתחברת להתנגדות הכללית שלו למהפכנות. ואני אומר, עוד דבר, הרב קוק חי בתקופה של המהפכה הקומוניסטית. הוא הכיר אותה, הוא הכיר גם את חלק מהדברים הרעים שנעשו, כבר הכירו כבר אז, ודאי את ההתנכלות ליהדות, ושאגב נעשתה בהרבה מקרים על ידי יהודים בעצמם, ולכן הרב קוק יכול להביע דעתו. אני חושב שאחרי שסטלין הלך לעולמו והתגלו הפשעים שלו, והנזק האדיר והרצח הרחב והיקף שנעשה תחת ידיו, אני חושב שהדברים האלה מקבלים משנה תוקף וכמעט מבטלים את האפשרות לתמוך במהפכנות במובן הקיצוני והמלא שלה. כן, וצריך לדעת שגם היום הרעיונות המהפכנים קיימים ודאי, כן, בתוך השמאל הרדיקלי, ואפילו בתוך העולם היהודי יש גישות מהפכניות שהרב קוק לא מזדהה איתם, זה באופן ברור. הנושא השני שבו נעסוק הוא נושא ניצול הפועלים, ובעניין הזה נתחיל קודם כל מהדברים שכותב מרקס. מרקס בעצם מתאר, כמו שהמניפסט כולל שני חלקים, החלק הראשון זה החלק של תיאור המצב, מה הוא רואה, את התיאור החברה אחרי המהפכה הקומוניסטית ואחרי המהפכה התעשייתית, סליחה, ובחלק השני את הפתרון שלו, את המרשם שלו לפתרון, שזה מהפכנות, מהפכה וכו', ושבחלקים אחרים שלה נעסוק בהמשך. לגבי ניצול הפועלים כותב מרקס ככה, אני קורא במקום מספר 5. התעשייה המודרנית הפכה את בית המלאכה הקטן של האומן הפטריארכלי לבית החרושת הגדול של בעלי ההון התעשייתי. המוני פועלים הדחוסים בפתח הראשת, מאורגנים כחיילים, כחיילי תעשייה פשוטים, כפופים הם להיררכיה שלמה של סמלים וקצינים. אין הם עבדים רק למעמד הבורגנות, למדינת הבורגנות. יום יום, שעה שעה משועבדים למכונה, למשגיח ובעיקר לבורגני החרשתן היחיד עצמו. הריצות זו, ככל שהיא מכריזה יותר, קנטרנית יותר. ככל שעבודת הכפיים מצריכה פחות מיומנות, פחות כוח שרירים, כלומר, ככל שמתפתחת התעשייה המודרנית והמיכון, כן נדחקת עבודת הגברים מפני עבודת הנשים והילדים. הבדלי מין וגיל, ושוב אין נודעת להם כל חשיבות חברתית לגבי מעמד הפועלים. אין קיימים אלא מכשירי העבודה בלבד, שמחם שונה בהתאם לגיל ולמין. משיושלם ניצולו של הפועל ידי בעל התעשייה, כדי כך שהוא מקבל שכר עבודתו בזומנים, עתים עליו שאר חלקי הבורגנות, בעל הבית, שממנו סוחר את הדירה שלו, החנווני, שבו הוא קונה את המצרכים, והמשכונאי, שהוא נותן לו את ההלוואה. מרקס בעצם מתאר פה את המעבר מהמשק, מעולם של משקים קטנים ובעלי מלאכה קטנים, שבו רוב האנשים הם בעצם מה שאנחנו קוראים היום עצמאים, או חקלאים קטנים, או שהם בעלי מלאכה קטנים, וישנם כמות מסוימת של פועלים שעובדים אצלם. ואני אומר גם במקורות שלנו, מי שהיה פועל בתורה זה כבר נקרא, כן, כשמדברים על איסור בל תלין, אז מדברים על זה שאתה מלין את שכרו לא של פועל אלא של אני. ברור שאם אתה פועל אז אתה אני, כי האנשים הרגילים הם לא פועלים, הם עובדים עבור עצמם, הם עובדים במשק שלהם או בבית המלאכה שלהם. וזה נכון גם לגבי בני המשפחה, כלומר ילדים עובדים בתוך המשק המשפחתי, לא יודע כמה ילדים הלכו לבית ספר, אבל המעסיק שלהם זה אבא שלהם ואמא שלהם, ולכן הדעת נותנת שברוב המקרים התנאי העבודה שלהם היו סבירים והיה בהם היבט אישי. כלומר, ודאי שההורים מעסיקים את הילדים בתוך עבודות הבית, שוב, כמו שכבר נכון מסופר לנו כבר בתנך, יש שם היבט אישי, כן? אתה לא שולח את הילד, לא תשלח את הילד שלך לראות את הכבשים עבוד בשדה כשהוא חולה, נכון? אתה דואג לו. ואפילו כשכאשר מדובר על פועל שהוא לא בן משפחה, עדיין יש בית אישי, אתה מכיר אותו. כלומר, אתה בתוך בית מלאכה קטן עובדים שניים שלושה פועלים, אז אתה מכיר אותם אחד אחד, ואני חושב שזה ודאי מיתן את האכזריות ואת הניצול של הפועלים על ידי המעסיקים שלהם, כי בסופו של דבר כן נוצרו קשרים אישיים. המהפכה התעשייתית, שקודם כל גורמת לאיור ההמוני, לתנועה של מיליוני אנשים אל הערים, ולהפיכת רוב האנשים לסחירים, מה שנכון אגב עד היום, רוב האנשים שכירים ועובדים אצל מעסיקים גדולים, ואז ישנו מעסיק שיש לו מכרה פחם או מפעל, והוא מעסיק שם אלפי או עשרות אלפי בני אדם שהוא בכלל לא מכיר אותם. כלומר, יש לו כל מיני, כמו שהוא אומר שם, סמלים וקצינים שהם מנהלים, מקבלים את העובדים ומשלמים להם בסוף היום. המעסיק בכלל לא מכיר את העובדים שלו, עובדים לא מקצועיים, אין להם בעצם שום יכולת מיקוח, ואת המעסיק זה לא מעניין בכלל מי העובד. אם העובד נמצא, העובד יתחלף, יבוא מחר מישהו אחר, יש תמיד היצע גדול מאוד של עובדים, אין בעצם בעיה. והדבר הזה גורם לפגיעה קשה מאוד בתנאי העסקה של העובדים. עובדים 14 שעות ביום, עובדים בתנאים לא תנאים בתוך מיכות פחם, כולל תאונות עבודה מאוד קשות, הרבה אנשים נהרגים, ותמיד זה בכלל לא מעניין, תמיד יבואו עובדים חדשים. אז זו המציאות שאותה מתאר מרקס, אלה תוצאות המהפכה התעשייתית. ומרקס אומר, הדבר הזה הוא נורא והיום, אי אפשר להמשיך ככה, פתרון יחידי הוא מהפכה שבה נחלק מחדש, לא יהיה יותר קניין פרטי, הכל ישייך לכולם, קומוניזם, ובזה נעסוק בהמשך. אבל, אז אני אומר, יש פה שני מרכיבים. קודם כל, מרכיב אחד זה מה אנחנו רואים. אנחנו רואים את ניצול הפועלים, ובואו נראה איך הרב קוק רואה את המציאות הזאת. הדיון של הרב קוק נעשה, באמת נראה את זה מיד, בעיקר במענה לביקורת שהייתה על ההלכות, על הלכות עבדות, שכבר בימי הרב קוק ראו בהם הלכות לא מספיק מתקדמות, הלכות פרימיטיביות, והרב קוק בא ומנסה להסביר את הטעם המוסרי למה הלכות האלה מוצדקות. מיד נראה את הדברים. מקור 6, ואמר רב יהודה, כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו. זה באמת הלכה מאוד, יש שם מפתיע, שאוסרת על שחרור עבדים. ממש אסור לשחרר את העבדים, וזה נפסק גם ברמב"ם, יש ראשונים שפסקו אחרת. והרב קוק בא להסביר, קל מאוד להסביר, או הרבה יותר קל להסביר, למה יש הלכות, הלכות עבדות, שמנסות לייצר רגולציה, לתות הגבלה לניצול של העבדים. כן? עבד יוצא בשן ועין, אם המעסיק פוצע את העבד, אז העבד ישתחרר, יקנה בכך את חירותו, ועוד דברים מהסוג הזה שהם דווקא באים להגן על העבד ועל כבודו. אבל ההלכה הזאת שאוסרת לשחרר את העבדים היא מפתיעה, ובאמת אומרת, נראה במקור הבא, זה מתוך אגרות הראיה, שהרב קוק נשאל על כך, אז פה הוא מתייחס לעניין בלי שהוא מציין שאלה מפורשת. הרב קוק כותב כך, יסוד הרעות שנמצאו בעבדות בא רק מתגרת יד האדונים הרשעים שהתאכזרו בעבדיהם ולא חסו על חייהם ורגשותיהם. אבל תכלית התורה הוא שיהיה עם השם מצוין במידותיהם הטובות, ואז העבדות תהיה אחת מעמודי העולם ויישובו. כלומר, הוא אומר, עבדות זה רע כשיש אנשים רעים, כשיש אנשים טובים, אנשים, עם השם, עם ישראל הוא עם מוסרי, עם הדין, עם ישראל יכול לעשות עבדות מוסרית. ולכן לומר שבכך כל עבדות היא כרוכה ברישות, זה לא נכון. רישות זה רישות, וכשרישות מתחברת לעבדות יוצא ניצול. אבל הרישות, בעם ישראל אפשר לטפל ברישות בנפרד, ולכן עם ישראל יכול להחזיק עבדים בלי להתאכזר אליהם. אמנם, אומר הרב קוק, אבל תכלית התורה הוא שיהיה עם השם מצוין במידותיהם הטובות, ואז עבדות יחד מעמודי עולם ויישובו. כל זה באופן זמני, קודם שתבוא התעודה יותר מאושרת שתמלא הארץ דעת השם, באופן היות גבוה, כי אז בהפך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, כולם יהיו נלווים אל השם, כי עמו בית ישראל, הלא ימצאו במציאות דין עבד כנעני. כלומר, הוא אומר, באמת החזון הוא ביטול העבדות. החזון הוא ביטול העבדות. יבוא יום וכל העולם כולו יהיה ראוי לחרות, זאת אומרת נראה גם למה כיום הוא לא ראוי לחרות, אבל יהיה יום כזה. ודאי שאנחנו לא רואים בעבדות אידיאל נצחי. העבדות היא פתרון זמני, בינתיים היא טובה. אבל דבר ידוע הוא שזמן יש לעולם, שעם השם יהיה לנס במידותיו ותכונותיו, וממנו תעבור השלמות והישרה יותר גדולה לכל עמי תבל. אם כן, כיוון שנמצאים בבני אדם ירודים במעלה, מפני מיעוט קרתם וחלישותם הגופנית או הנפשית, הדבר נכון מאוד שיהיו משועבדים לאנשים רמי מעלה, שיהיו בידם להשגיח על כל דרכיהם ושתהיה אימתם עליהם, ובזה יתיישרו. אז אומר הרב קוק אמירה, שאני לא, נכון, בתוך פרספקטיבה היסטורית, לא בטוח שקל לנו לקבל אותה. אבל האמירה היא שיש אנשים שעבדות טובה בשבילם, שהם ללא עבדות מצבם יהיה גרוע יותר, או מבחינה פיזית, או מבחינה מוסרית. כלומר, יכולים להיות אנשים, ישנם אנשים, אומר הרב קוק, שבשבילם החירות יהיה דבר מזיק, מפני חולשתם, הם יתקשו בעצם לממש את החירות שתינתן להם. זאת אומרת, האמירה הזאת היא מאוד לא פוליטיקלי קורקט ימינו, אבל כדי לסבר את האוזן, אני רק אזכיר דבר אחד, שבאפריקה, אפריקה קיבלה, השתחררה מהקולוניאליזם, פחות או יותר כשאסיה השתחררה, כן, בשנות ה-40-50, ואנחנו כולנו יודעים איפה אסיה נמצאת, ואיפה אפריקה נמצאת. ובאפריקה הייתה פעם, הייתה גישה לפני, לא מזמן, שקראו לזה מדינות אומנית. כלומר, התפיסה במוסדות הבינלאומיים, הייתה שמדינה באפריקה באה לבקש סיוע כלכלי, אנחנו לא ניתן את הסיוע, לא נגיד תיקחו את הכסף, תעשו מה שאתם מבינים, כי אנחנו לא סומכים עליהם שמידו להשתמש בו. הם צריכים אומנת שתגיד להם מה לעשות, הם צריכים אפוטרופוס. והאפוטרופוס יהיה הקרן המטבע הבינלאומית או מוסדות דומים, ואנחנו נתחיל לנהל את המדינות האלה מבחוץ, כי הם לא מסוגלים לנהל את עצמם. עכשיו, האמירה הזאת שהיא מאוד פטרנליסטית, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, לא קורקט. קודם כל אנחנו רואים שהיא קיימת גם היום. ישנם אנשים גם בימינו שהם לא מצליחים לממש ולא מצליחים להשתמש בחירות. עכשיו, מה הפתרון? ודאי שבעבר הפתרון היה עבדות, אין ספק בזה, וודאי גם שהעבדות נוצלה לרעה, גם אנשים טובים והגונים נתפסו והפכו להיות עבדים ונוצלו בצורה נוראית. אבל מה שאומר הרב קוק זה, אל תפחדו מפטרנליזם. פטרנליזם זה לא תמיד דבר רע. ואני אומר, גם בימינו יש הרבה אנשים, בימינו ממש, אנשים שהם בני חורין במדינות מתוקנות, שהם לא מצליחים, הם מתקשים לממש ולהסתדר עם החירות שנפלה בידם, והם מחפשים מישהו שיגיד להם מה לעשות. לכו תסתכלו קצת בכל הכתות שקמות ופורחות, למה אנשים מגיעים לשם? הם רוצים שמישהו יגיד להם מה לעשות עם עצמם. אז הרב קוק אומר, עבדות פתרון, אתם חושבים שזה פתרון נורא והיום, זה לא כזה נורא. ואני אומר, כיוון שהרב קוק אמר לנו שהאידיאל הוא ביטול העבדות, זה בסדר. זה, אני חושב שגם הרב קוק לא יחס עלינו מה אנחנו נגיד. הרב קוק, תשמע, בתוך התהליך, הגענו כבר כנראה לשלב שבו אנחנו יכולים לבטל את העבדות בדרך לעולם המתוקן, זה לא מצווה להמשיך את זה לעולם ועד. הרב קוק מוודאי מסכים, אפשר להתווכח על אם כבר הגיע הזמן או לא הגיע הזמן, אבל כולנו מסכימים, הרב קוק אומר לנו שהאידיאל הוא ביטול העבדות, הוא אומר לנו שבעבר הייתה לזה הצדקה ממש לטובת העבדים. אבל פה הוא מגיע לנקודה שמעניינת אותנו והיא ניצול הפועלים, והוא משווה את המצב הפועלים אחר המהפכה התעשייתית אין מצב העבדים. בואו נקרא את הדברים שלו ואז נסביר אותם. ולא עוד, מוסיף הרב קוק בפסקה השנייה, שאם ימצאו באנשים המוצלחים כאלה, שביות ידם גוברת, והם משעבדים בעניי עם, בשכר פעולתם, אינם דואגים עבורם, שיהיה להם לחם חוקם די סיפקם, והם באים לנוח כפי הכוח הטבעי שתתמיד בריאותם, מפני שני דברים. כלומר, אנחנו רואים שגם בכלכלה חופשית, שבה כולם בני חורין, יכול להיות מצב שבו המעסיק אומר, אני את השכר שלי, אני משלם, אין לי יותר חובות מעבר לתשלום השכר שעליו סוכם. ועכשיו, אין לי שום עניין לא להבטיח את הבריאות של העובדים שלי ולא את המנוחה שלהם. ולמה? האחד שנרגש היושע מפעם כל כך בלבבם של המעסיקים, לומר שם עושים עוול, שרי אין מזונותם עליהם, על המעסיקים, ועבור עבודתם ייקחו להם מה שירצו, וכיוון שלא מכריחם לעבוד אצלו, הוא חושב שנקי הוא מעוניים ומעניים, אף על פי שבאמת הם מוכרחים לקבל עליהם תנאים קשים שאי אפשר לעמוד בהם מפני עוניים. גם אם יקצרו ימיהם או יחלשו, אין האדון המשעבד מפסיד מאומה, כי ימצא לו פועלים אחרים. אומר הרב קוק, כשאתה, המצב של שוק חופשי, שבו כולם בני חורין, הוא מצג שווא, הוא מטעה. כביכול כולם בני חורין. והמעסיק מסתתר מאחורי האמירה שנשמעת בסדר, הוא אומר, תשמע, אני לא מוכרח אף אחד לבוא אליי למחרי הפחן לעבוד 14 שעות ביום. זה הסכם מרצונם של שני הצדדים. וסיכמנו, ועמדתי בהסכם, שילמתי לאדם, לפועל הזה, את השכר שהוא ביקש. אני מבחינתי עמדתי בהסכם. אז למה אתם באים אליי בטענות? וכאשר באופן מהותי, הפועלים שצריכים לעבוד אצלו, הם רק בני חורין לכאורה. באמת הם לא בני חורין בכלל. והמעסיק, כמו שאני אמרתי, מסתתר, לכאורה, משחרר את עצמו מאחריות כלפי העובדים שלו, בגלל שהוא אומר, אנחנו עובדים פה בהסכמה, ואני עמדתי בהסכם. דבר שני, גם אין לו שום עניין לדאוג לבריאות של העובדים שלו, כיוון שהם לא עובדים שלו, הם עובדים אצלו. היום הם עובדים אצלו, מחר הם יעבדו במקום אחר. אז המעסיק אומר, למה לי להשקיע בתנאים, בבריאות, בתנאי העבודה של העובדים שלי? זה, כל שקל שאני משקיע, זה לא מועיל לי, זה מועיל להם. אבל חוק העבדות הוא מגן הזה, אומר הרב קוק, כיוון שהעבד הוא קניין כספו, על כן יחוס על ממונו. זולת אם יהיה אדון, איש רע, מעללים ואכזר. אז רק תהפך העבדות לצרה. וגם אז, ביות מסחר העבדים הולך ונפרץ, אז בידי הסוחרים יעשו רעות בחיי המשפחה של העבדים. כאשר נראה בשנים האחרונות שגרמו ביטול העבדות במדינות רבות. אומר הרב קוק, העבדות היא בעצם מול האלטרנטיבות, היא לא אלטרנטיבה כל כך גרועה. מול תנאי העסקה הפוגעניים של אחרי המהפכה התעשייתית, העבדות היא לא כזה דבר גרוע, כי אם אתה המעסיק, במקום שיהיה לך פועלים שהם לא שלך, יהיה לך עבדים שהם כן שלך, אז קודם כל, אתה עכשיו מעסיק אותם בעל כורחם. אתה כבר לא יכול להגיד, פנטטי למה שמגיע להם, לא נתת להם כלום, לפחות תיתן להם את הבריאות ואת את מה שישמור על ה... כן, שהם לא ימותו בתוך כדי עבודה. דבר שני, גם יהיה לך אינטרס לעשות את זה, כי זה פועל של... העבד הזה הוא עבד שלך, הוא רכוש שלך, ולכן יהיה לך אינטרס להשקיע בו. והרב קוק מתייחס פה לבעיות שנוצרו עקב סחר העבדים, שגם פגע בחיי המשפחה של העבדים, שלא מאפשר להם להקים משפחות, ומזכיר פה את ההלכה שאוסרת למכור עבד מארץ ישראל לחוץ לארץ, ורואה בזה עם איזשהו מחסום כנגד סחר עבדים בלתי מרוסן. אבל אפשר כבר עכשיו לומר, הרב קוק אומר, על העבדות אומר את דבריו, אומר העבדות היא פתרון כל כך גרוע, אבל מה שהוא כן אומר, הוא אומר, תשמע, וזו אמירה שהיא סופר רלוונטית גם היום, חירות שהיא חירות לכאורה, כלומר זה שאתה חירות משפטית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בלי איזשהו בסיס כלכלי סביר היא בעצם לא חירות. אתה הופך להיות עבד בתוך חברה קפיטליסטית, אתה תמכור את עצמך בכמה גרושים כי אין לך ברירה אחרת, ולהפך, המעסיקים בחברה הזאת יוכלו כביכול לרחוץ בניקיון כפיהם ולומר, אנחנו פועלים כחוק, אנחנו לא מכריחים אף אחד לעבוד אצלנו, שבעצם העובד הוא עבד לכל דבר ועניין. הרב קוק מתייחס לעניין הזה גם במקור הבא, שגם הוא עוסק בעבדים, ונקרא את הדברים. שוב אני אומר, הדברים מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שהם צריכים להישמע. תנו רבנן, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה, כלומר כאשר עבד נפטר, המעסיק שלו הוא לא אבל כמו כל אבל אחר שעומדים עליו בשורה, ואין אומרים, אומרים עליהם ברכת אבלים, לא תנחומי אבלים, אלא אומרים לו למעסיק, כדי שאומרים לאדם על שורו ועל חמורו שמתו במקום ממלך לסרונך. שזה אפשר לומר אמירה מזעזעת. כלומר, עבד, אדם נפטר, עבד נפטר, ומה שאומרים למעסיק שלו, תשמע, כן, שהקדוש ברוך הוא ישלים לך את החיסרון הכספי, כל מה שכביכול, כל מה שמעניין את המעסיק, זה רק הכסף שעבד לו. וזה נראה נראה ונורא, והרב קוק מנסה להסביר שוב באותה דרך בדיוק. והרב קוק אומר כך, יסוד המוסר האנושי תלוי רק במה שיהיו הדברים הנשואים על שפתיו לשבח קרובים לליבו למעשי ידיו, באופן שהתלמוד יוביל לידי מעשי. כלומר, צריכה להיות הלימה, צריך להיות קשר בין מה שאדם אומר למה שהוא מרגיש ומה שהוא עושה, ולא יכול להיות שיהיה פער גדול מדי. אבל ההשחתה גדולה מאוד, אם יתיר האדם לנפשו לדבר גבוהות באורחות המוסר והצלק וליבו רחק מהם, וזה נוטל כל יסוד התעודה והטוב. וכמה נגוע הוא דורנו זה בהרחבת פה ולשון על הטוב והחסד ונועם, ומת רחוקים הם מכליותיהם ומפעולותיהם. אומר הרב קוק, הדיבורים הנעלים על מוסר וצדק וחירות, שתחתיהם נעשים דברים שפוכים לחלוטין, הם חמורים ומזיקים מאוד. זאת אומרת, במובן הזה כבר עדיף לי שתאמר שאדם באמת יאמר ויחשוב את מה שהוא באמת מתאים לחיים שלו, את מה שבאמת מתאים לרמה המוסרית שלו, ולא ידבר גבוהה גבוהה, כיוון שכשנוצר פער גבוה מדי, בעצם כבר עסק מנותק לחלוטין. כאדם, אתה מדבר על אדם, נותן לו אתגר מוסרי קטן, אבל קרוב, ובר השגה, אז באמת זה יקדם אותו. וכשמדברים על דברים מנותקים, אז בעצם אין שום קשר בין מה שאומרים לבין מה שעושים, ואז כבר הדיבורים המוסריים אין להם שום השפעה לחיים, והם אפילו מזיקים, כי בשמם נעשים דברים גרועים עוד יותר. על כן באשר ידעו חז"ל את רוח האדם לנכון, כי הבן חורין שלא במעלה יתרה, לא ירגיש בעצמו קישור של אחווה אל העבד כלל, ואם לחייבו נתיר לו אפילו, לומר בעת רגשת הלב על מותו, דברי תנחומים והנהגות המורות אחווה ואהבת רעות אל העבדים, הנה יהיו הדברים מוכחשים מן החיים, ולא יטיב את אורך המוסר בהתנהגות האדם עם עבדיו כלל. אמנם כאשר נשפיל מדרגה אחת, ונלך עם האדם לפי האפשרי לו לשמה, לשמוע לפי מצבו, ולא לא על קניינם, וישימו גם כן הלב, כי ככל כל בעלי החיים ראוי לחוס ולחמול עליהם, כאשר נבוא באורך השפל הזה, יתקיים הדבר בידינו להטיב. אומר הרב קוק דברים מאוד קשים. אומר, אם אנחנו ננסה ליצור אווירה, כביכול, באמת הקשר בין האדם לבין העבד שלו, קשר של אחווה, קשר של אבלות, קשר משפחתי, זה גם לא קשר, כן, הרי יש גם בין בני חורין, לא כל בן חורין הוא בן משפחה. בן משפחה זה משפחה. להגיד שהעבד הוא כמו בן משפחה של בני חורין, זה להעלות אותו שתי דרגות. כן, אז אומר הרב קוק, עזוב, בוא נוותר, בוא נלך על משהו שהוא יותר ריאלי, יותר צנוע, אבל שהוא באמת יכול להתקיים. ואם אני אגיד לאדם, אנחנו מצפים לך לנהוג ביחס לעבדים שלך כאילו הם בני משפחה, זה פשוט יהיה מנותק לחלוטין מהחיים, והתוצאה תהיה אפס. ולכן צריך לרדת דרגה. כלומר, בוא נדבר על אדם בשפה שהיא קרובה אל המצב השפל שבו הוא נמצא, וננסה לקדם אותו צעד אחד קדימה, לא 10 צעדים קדימה, צעד אחד קדימה. ובאמת, כפי מצב בפסקה השנייה, ובאמת כפי מצב האדם המוסרי גם לעת כזאת ושרירות ליבו, בפרט שעל פי הרוב הם מתגברים לעשות חיל הם פחותי המידות והמוסר, ובני האדם דלי הכישרון נדחים על כורחם לעבוד את העבודות המפרחות את הגוף, הכבדות ביותר והבזויות, שאפשר למין האנושי להתקיים מבלדי העבודות הללו. כלומר, אומר, המציאות היא שמי הם המעסיקים? האנשים הקשים, פחותי המידות והמוסר, ומי הם העבדים? האנשים החלשים. עלינו להכיר כי השם נדבך ברא גם כן אנשים בעלי רגשות כהות שלא יחשב להם לסבל יוצא מטבעם ההתעסקות בעבודות הפחותות. הנה למדרגת האדם הפחותה הזאת, טוב לה יותר אם היו, אם היו ערודים בהם, יודעים שיחסם להם הוא יחס של מקנת כסף, שעל כל פנים ישגיחו על בריאותם ועל אורך ימי חייהם, כשם שמשגיחים על קנייניהם לחזקם ולעברותם. הרב הוא אומר שני דברים. קודם כל, יש החברה מורכבת גם מאנשים שהם מסוגלים, מתאים להם לעבוד בעבודות פשוטות. כלומר, אין אידיאל החברתי שבו כולם, כל החברה כולה תעסוק בפילוסופיה, כל החברה כולה תעסוק בדברים מאוד מאוד חכמים. אנחנו, יהיו תמיד אנשים שעסקו בעבודות מאוד פשוטות. קודם כל זה נתון. זה יהיה תמיד. והוא אומר, ולאנשים האלה, כדי להגן על הזכויות שלהם, אנחנו רוצים לדאוג שהחברה, שהם לא יסבלו מאכזריות, הוא אומר, בוא נלך, הם יהיו, כן, זה עולם של עבדים, בוא ננסה לשכנע את המעסיק, שתדאג לעבד שלך, כמו שאתה דואג לפרה שלך, לשור שלך. כן, זה נשמע נורא, אבל לפחות לשור שלך אתה דואג, נכון? זה הרכוש שלך, אתה לא רוצה שהוא יהיה חולה, אתה לא רוצה כן, להעביד אותו עד מוות, או עד הפגיעה בבריאות שלו. אז בוא תתייחס לך גם לעבד שלך, בסדר? זה נשמע, כמו שאני אומר, מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד מינימלי, אבל בוא נאמר שיחסית לאלטרנטיבות זה לא רב. כן, יש הרבה עבדים שהיו שמחים שיתייחסו אליהם כמו שהם מתייחסים אל הרכוש שרוצים, כן, הרבה אנשים מתייחסים אל האוטו שלהם יותר יפה מאשר מתייחסים לעבדים, לפועלים שלהם. על האוטו שלהם שומרים, נכון? זה האוטו שלהם. אז בוא תתייחס אל הפועלים שלך כמו שאתה מתייחס אל האוטו שלך. כן? תשמור עליו, אל תקרא אותו, אל תנצל אותו, אל תשתמש לו בצורה שתפגע בו, נכון? אתה רוצה שהוא יהיה, זה שלך. ופה הוא מתייחס באופן ישיר אל מצב הפועלים אחרי המהפכה התעשייתית, בצורה ממש מאוד מאוד חדה וממש ציורית. הוא כותב כך, אבל ביות מצב האומללים האלה, בפסקה 3, נעזב רק עמידת הצדקה שתקיפה בני אדם. כלומר, הוא אומר, אנחנו נמצאים במצב היום שבו ההגנה על האנשים החלשים היא רק נתונה לרצון הטוב, לצ'רטי, ופה הוא בעצם יש פה איזה עקיצה כלפי הימין הכלכלי, שאומר, אני נותן צדקה למי שאני רוצה, אבל כשזה צ'רטי, כשזה צדקה וולונטרית, אז יום כן, יום לא, מעסיק אחד כן ועשרה מעסיקים לא. נמצא גורלם רע מאוד, ופה הוא מתאר, למשל העובדים מפני דלותם במערות וכיפי אפר במכרות, ששם האוויר מושחת, וכמה סכנות צפויות לעובדים על ידי הריסות מפלי אפר וכיוצא בזה. אם היו העובדים עבדים וקניין כסף לבעלים, אז אף ביותם דלי מוסר, גם אם המעסיקים יהיו דלי מוסר, לא היו חסים על כספם להיטיב את צו העובדים. כלומר, המעסיקים היו מוכנים לפתוח את הארנק ולא חסים על הכסף שלהם, כדי לשמור על העובדים, כי הם היו עבדים שלהם. לטהר את האוויר, לחזק את התקרות, לבל הזדמן שיעשו מכרותיהם כבריהם, כי יחוס על עבדיו וישמרם כשומר כספו ונכסיו. אבל עכשיו יאמר השיר אביר הלב, הנה אם יקצרו ימי חיי הפועלים על ידי השחטת האוויר, לא יפסיד מאומה, כי בסחירות שמשלם ידי יום ביום, הוא יסיק פועלים אחרים. הניקור שמתאר מרקס, פה גם הרב קוק מתאר אותו, אין קשר אישי בין המעסיק לפועלים, הפועלים יש היצע בלתי מוגבל של פועלים, והמעסיק אומר, מה אכפת לי? בשביל מה אני אשקף לו אגורה בשמירת הבריאות שלהם? זה לא מעניין אותי, תמיד יבואו פועלים אחרים במקומם. אם בבת אחת יקברו חיים מהם מאות ואלפים, לא נוגע הדבר. וכל זה בא מפני שנאבד יחס הקניין, וחשבנו להתרומם למעלת המוסר הגבוה, שהוא מושג האחווה, אבל עוד לא בא הזמן הזה, עוד לא נתהרו הלבבות עד זאת המידה, עד ירא השם רוח ממרום, את רוח הטומאה יעביר מן הארץ, ואז יהיה יחס העבדות יחס אחר לגמרי, כי נכשלים במעמדם המוסרי והשכלי, מטוב לב יחפצו להתפאר בכבוד, להיות עבדי השלמים, הצדיקים והנדיבים, חכמי הקודש. על כל פנים, יחס הקניין אל העבדים היא השמירה מעולה לטובתם, ויחס האחווה תישאר בעומר ודברים ולא תועיל להם מאומה. אז אומר הרב קוק, כשאני רואה את תוצאות המהפכה התעשייתית, אני אומר, כבר העבדות עדיפה ממנה. כבר עדיף לנו לחזור אל העבדות, שלפחות המעסיק, האדון, שומר על העבדים שלו מתוך אינטרס כלכלי, מתוך אינטרס קנייני, זה כבר יותר טוב מהתוצאות של המהפכה התעשייתית, שלכאורה מדברת, לכאורה יש בה חירות, לכאורה הוא מדבר פה על האחווה, אני לא יודע אם הוא מתכוון, אבל אולי לאחווה של המהפכה הצרפתית, הכל דיבורים, ומאחורי זה אין שום דבר, ולהפך, הקפיטליזם והחירות לכאורה מאפשרים את הפגיעה עוד יותר קשה בפועלים שלא הייתה קיימת בתקופת העבדות. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני בטוח שזה מקומם חלק מהאנשים ששומעים כל פעם הגנה לעבדות, אבל אני שוב מזכיר שני דברים. אחד, זה שרפו כבר ראינו בפסקה הקודמת, שרפו כומר השאיפה שלנו מביטול העבדות. ודבר שני, שאנחנו היום חכמים, כי אנחנו, במחאות, כי אנחנו כבר חיים אחרי פסיקה מאוד ענפה של דיני עבודה בכל העולם. דיני עבודה התחילו בתחילת המאה ה-19. החוק הראשון אסר על העסקה של ילד מתחת גיל 13 במשך יותר מ-9 שעות ביום. רק תבינו מה היה לפני כן. אז אנחנו היום, במצב של היום, הצליחו לרסן את המעסיקים לא בעזרת טוב הלב שלהם, כנראה שזה לא עובד עד היום, ולא בעזרת עבדות, אלא בעזרת חקיקה. ולכן, בעולם שלנו, אנחנו יכולים להסתכל, תשמע, המצב לא כל כך גרוע, כולנו חיים בחברה של שכירים, שאין בה כזאת רשעות, ואנשים יש בה, כן, כשנרגים פועלים, עכשיו יש קמפיין בתקשורת, על שדורש מהמעסיקים ומהמדינה להגביר את הפיקוח על המעסיקים במקרה של תאונות עבודה, ואני שמח מאוד, אני חושב שכל מי שיכולים, כל אדם אמור להיות שמח שהוא רואה את הדבר הזה, ואתם מבינים שגם בימינו, כן, במאה ה-21, כשפועל נופל מפיגום ונהרג, עובדה שאף אחד מתוך המעסיקים ממשיכים ישנים טוב בלילה ולא קורה שום דבר, וצריכה לבוא המדינה להתערב כדי לגרום לכך, או כדי למנוע את המקרה הבא. אז אומר לנו הרב פוקס, בוא נסכם, שקודם כל הוא רואה את הניצול של הפועלים שמרקס מתאר, הוא רואה את הניכור, הוא אומר, אני רואה את הבעיה, מרקס רוצה ללכת למהפכה, הרב פוקס הוא נגד מהפכות, אז הרב פוקס אומר, תשמע, אני רואה, אני אומר, בוא נלך אחורה, אני שמרן, בוא נלך אחורה לעבדות, שם כבר, המצב בעבר היה כבר יותר טוב, והעבדות טובה אפילו מהחירות לכאורה, ומהחופש לכאורה שאין בהם שום דבר. אנחנו בעולם אחר, אנחנו מצאנו, כן, הציוויליזציה האנושית מצא פתרונות אחרים של החקיקה עבודה שהם מגנים על העובדים, אבל זה לא קרה מטוב ליבם של העובדים, אלא בכפייה. ונסכם באיגרת, באיגרות הראייה א' פי ת', שבה הרב קוק נשאל על העבדות, ושוב עונה תשובה דומה לזאת שכבר ראינו במקור 8, ודעות שהעבדות, כמו כל דרכי הישם הישרים, שצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם, לא הביאה מצד עצמה לעולם שום תקלה, כי עצם חוק העבדות הוא חוק טבעי בבני אדם, ואין שום הבדל בין העבדות החוקית לעבדות הטבעית, ואדרבה, העבדות החוקית שהיא על פי רשותה של תורה באה לתקן כמה תקלות שהעבדות הטבעית היא צפויה להם. למשל, הרי המציאות של עניים ועשירים, חדשים וגיבורים, דבר מוכרח ונהוגו, אין שוויון בעולם, אנשים שונים ותמיד יהיו חזקים וחדשים, כן, אותם שקנו להם נכסים מרובים שמשתמשים בכוח המשפט לשכר עובדים עניים לעבודתם, לשכור עובדים עניים לעבודתם. הרי השכירים הללו גם הם עבדים בטבע, מצד ההכרח החברותי. והנה למשל עובדים במכרה הפחמים, שנזכרים מרצונם, הרי הם עבדים לאדוניהם. ובוודאי חלק האנשים שהם צריכים להיות שפלים במצב, לולי הרשעה ששלטה כל כך בלבות בני אדם, עד כדי למסעת המשפט, הנה הם היו עבדים קנויים כן הכסף, אז היה מצבם יותר טוב. כן, העבדות טובה, עם עבדות, אצל אנשים הגונים, אנשים נורמליים, אנשים שפויים, שרוצים להגן על הרכוש שלהם, אם תגרום לכך שהמעסיק ירצה או האדון ירצה לשמור על העבדים שלו מתוך אינטרס כלכלי. אני כן, ממש הוא, כן, הרשעות שלו גוברת על האינטרסים שלו. למשל, עכשיו אנחנו צריכים להערות מוסריות לדאוג בעד חיי העובדים, החומרים והמוסרי, והעשיר שליבו אטום לא אין כלכות צדק ומוסר, ויותר נוח לו שבמנהרה יחסר אור ואוויר, אף על פי שעד איזה יתקצרו חייהם של עשיריות, עשרות אלפי אנשים, ויעשו חולים אנושים, רק שלא יוציאו מכיסו עשיריות אלפי שקלים לכונן את המנהרה במצב יותר טוב. ואם לפעמים טיפול מכרה ויקברו חיים עובדיה, לא ישים אליו, כי ימצא עבדים אחרים נזכרים, מה שאין כן אם היו העבודות הללו נעשות על פי חוק העבדות חוקית, שעבדים הם הכינן כספו של אדוניהם, אז הדאגה לחייהם ואושם תהיה שווה לדאגתו על עונו, כי חספו הוא, אז היו באמת העובדים הדלים הללו יותר מאושרים וצפויים לעתיד יותר טוב. אז אם אני מסכם, הרב קוק מזהה את הבעיה ומצטרף לביקורת, אני חושב שהיא ממש ביקורת מרקסיסטית, שאומרת הקפיטליזם הוא בעצם החירות המשפטית, הזכויות המשפטיות הם לא נותנות לאדם חירות מהותית. באופן מהותי, אנשים הם עבדים. הם באופן חוקי, באופן משפטי, הם בני חורים, יכולים לעשות מה שהם רוצים. אבל מה הם יכולים, בשביל שיהיה להם לחם לאכול ובגד ללבוש, הם חייבים למכור את עצמם בכל מחיר, ללא שום מגבלות, למרות שהם מסכנים את החיים שלהם. את המעסיקים זה כמובן לא מעניין שום דבר, וכך בעצם נוצרת עבדות מודרנית, אכזרית לא פחות מהעבדות הקדם מודרנית. הפתרון של הרב הוא, כמו שאני אומר, פתרון שמרני, כלומר בוא נלך אחורה, ודאי הוא מתנגן לפתרון המהפכני. ואני שוב אומר, אנחנו מצא, המערב מצא פתרונות מתונים יותר, לא להחזיר את העבדות ולא לעשות מהפכה, פתרונות של כל סוציאליסטים, לא קומוניסטים, שאנחנו ניגע בהם בעזרת השם כשנגיע לעניין הזה. ואני אומר עוד פעם, יש לי השערה שאם הרב קוק היה יודע, היה מכיר את מצב העובדים היום, יכול להיות שהוא היה מסכים שהפתרון הנוכחי שלנו הוא פתרון יותר טוב, כיוון שאין בו גם עבדות, אנחנו בסופו של דבר השאיפה האנושית לחלץ מעבדות, וגם אין בו ניצול של העובדים במסגרת קפיטליזם, אלא איזשהו פתרון מתון יותר, אבולוציוני יותר, לא מהפכני. באמת הפתרונות של חקיקת דיני עבודה היה פתרון הדרגתי, לאט לאט נמסו חוקים אחד אחרי השני והגנו על העובדים. ואני חושב שרב קוק, אם היה רואה את זה, הוא היה אומר, היה מרוצה ממה שהבני אדם עשו דווקא ללא מהפכה. אבל את זה אנחנו לעולם לא נדע. תודה רבה לכם.